הפך כוח התומה, שבחוץ, שלעולם מתחילת בחובה. טוב, והבדן את כל האדם לקו זכות. זה הסוד שלו, של אותה משנה. אתם יודעים, לפי הפשט, אם השופט צריך לדון מישהו, הוא קודם כל חייב להתקשר, להשתדל, למצוא בחקירה שלו איזה זכות כלשהו כדי לזכות אותו, ואם לא רוצה, אז הוא דן אותו לקו חובה. הדין של כוח התומה זה ההפך. הנטייה הטבעית של האדם זה לדון לקו חובה, כן? זה בא מכוח התומה, כן? ואני רוצה רק בקצרה, אם אתם זוכרים, אולי למדנו את זה פעם. זה נושא ממש מעניין מאוד. המשנה אומרת, כשבעלי הדין יהיו לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. לכאורה זה סותר, מה שאמרנו מקודם. כן? והבדן את כל אדם לקבל זכות, מתחילים בזכות. והנה, לפני בית המשפט, לפני בית הדין, מתחילים בחובה. אתם לא מרגישים בסתירה, כן? מה הפתרון? הבנתם את השאלה? אני חוזר על המשניות. וזה, עשה לך רב, וכנן לך חבר, והבדן את כל אדם לקבל זכות. מה שייך זה לזה? עשה לך רב, וכנן לך חבר, והבדן את כל אדם לקבל זכות. לפי הפשט, ברור מאוד. עשה לך רב, אם אתה רוצה להיות שופט, קודם כל אתה צריך שיהיה לך רב. אבל רב זה לא מספיק, כי אתה צריך חבר כדי להבין דברי הרב, כן? אבל מה הממרה השלישית, והבד דן את כל הדברים לגב זכות? כשופט. מי שיש לו רב ושיש לו חבר, הוא יכול, יודע, לדון את כל האדם לגב זכות. אבל קצת קשה זה כל האדם. זה ביטוי לא רגיל, את כל האדם. לרבות מה? זה כל האדם. אם היה אומר את כל בני האדם, זה פשוט, זה עברית פשוטה. היה צריך לומר, והבדן את האדם, לכל זכות. ומה שהוא אדם, מגיע לו, כל זכות. כי אדם נעמל יולד, מסכן. אז מגיע לו, הוא נזרק בעולם של טוב הרע, הוא נתון לכישלון, אז מגיע לו שנתחיל בקו זכות. אבל מה כל האדם, לרבות מה? יש משמעות שאני לא רוצה שתשמעו אותה. מה?
מה המשמעות שלנו?
לרבות את הנשים, לא רק האנשים, את כל האדם. במשמע, אבל זה לא הפשט.
גם
התגויים? מה? לא, כל האדם, כל האדם. אפשר לדייק, אבל בכל זאת, אתם קוראים אדם, הגויים נקראים האדם, את כל האדם לרבות. לא, תשמעו,
הפשט.
מה?
האדם בכלל לא.
אז אני שואל, טוב, זה כבר...
כשהוא כולו, אז אפשר לדון אותו לקו זכות.
לא, זה ההסבר למה כל אחד ואחד צריך לדון אותו לקו זכות. מכיוון שהוא שייך לכלל האדם של...
הבנת? האדם כולו, אותו האדם, אם מסתכל על כל האדם שבו, אז אפשר לדון אותו לקו זכות.
כן, אבל לרבות מה? לרבות צד נוכבה שלו, דהיינו רצון לקבל. זה נראה לי לא לפי הפשט. אני למדתי, אבל אני לא זוכר באיזה ספר, אבל אני משוכנע שזה כתוב בספר, לרבות גם הרע וגם החבר. כי זהו, את כל האדם, כולל הרע והחבר. זה היה איזה חכם מפולפל. זה, תפסתם את הצורך, כן? כי עשה לך רב זה היחס עם מי שלמעלה ממך. קוראים לך חבר לאחס עם השווה שלך. והבאת את כל אדם לכל זכות, זה הם שפחותים ממך. אבל החידוש הוא חידוש עמוק. והבאת את כל אדם, אפילו השווים, אפילו היותר גדולים, לכל זכות. ויש הרבה הרבה מעשים בתלמוד שרומזים לזה. שרב רב פלוני אומר לתלמיד שלו, בשכר שדמת אותי לכף זכות, יהיה לך קו, אתה זוכר את כותי. טוב. אם כן, אני חוזר לקושיה שלי. כשבעלי הדין יהיו לפניך, יהיו לפניך כרשעים, שעושים מלפניך, יהיו לפניך כזכאים. וזה נכאורה, זה סתירה למשנה אחרת, הבדן את כל האדם לקו זכות, מתחילים בזכות.
כל זמן שאין דין, אין זכות.
מה?
כל זמן שאין דין, אין זכות. זאת אומרת, כשהם באים לפניך או לפני הדין, ברגע שאני פותח את הדין, אז אני פותח
לקו זכות. כן, אני מקבל את זה, אבל זה השאלה, זה לא התשובה. למה זה ככה? כי הסתירה בין שתי המשניות זה עוד לא... אני מצליח להבין את זה ככה. זה דווקא הקף זכות. כרשעים זה הקף זכות. לא רשעים ממש, אלא כרשעים. זה הקף זכות. הקף של זכות. הקף של כרשעים. זה מובן. ובשון המשנה, מה שהוא אומר פה, שגם הדין הוא זכות, אפשר להבין אחר פי שזה ממש נושא קשה מאוד. זה כל העניין של ספר איוב. זה ממש קשה מאוד. איך להבין כי הרע בשורשו הוא טוב. זה לא נחמה. למי שסובל מהאיסורים, זה לא נחמה להסביר לו ש... המטרה היא הטוב שלך. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לרעים של איוב, כי לא דיברתם נכונה על עדי על איוב. הם הסבירו כל אחד לפי השיטה שלו, וכדאי ללמוד את זה במורה נבוכים, איך הרמב״ם מסביר את כל עניין של ספר איוב. יש כמה שני פרקים או שלוש, שני פרקים. זה כל החוכמה של הרמב״ם זה שמה. גם שמה וגם בעקדת יצחק, כי זה כמעט שזה נושא. מי שסובל ייסורים, לומר לו שזה לטובתך, זה לא מורה. יש פתגם תלמודי, אמרה תלמודית, ש... כשבאים לנחם מבעל יסורים, נאמר, נשארים בשתיקה. ואני זוכר את המקור. אני חושב שכשחלה רבי יוחנן... לא, לא, זה עניין באבלות. באבלות אסור ל...
איסורים
במסחר. חביבין עליך איסורים. זה המקור השני. אני באמת עכשיו עייף. אבל צריך ללמוד את העניין בשולחן ערוך בדיני אבלות, רק מביאים פסוקים ולא מנסים להסביר. אני הרבה פעמים נתקלתי במה שקוראים בישראל בחיין תורן. איזה מין... דחשן שבא לנחם את המשפחה, וזה קשה לסבול את זה, כן. זה לטובתו, זה לטובתו, זה קשה לסבול. כאילו הוא צריך תיקון, כן. כאילו היה אצלו או אצלה גם. ומכל מקום, זה עניין של הטוב והמטיב. הברכה שאנחנו אומרים על הייסורים. אתם זוכרים את הכלל של המשנה, כן? צריך לברך על הרעה מעין הטובה, וצריך לברך על הטובה מעין הרעה. אז ברוך הטוב והמתים זה לברך על הטובה מעין הרעה. זה מובן, זה פשוט. איפה הצד מעין הרעה? זה מטיב. כי אם אני מסתפק במצב של טוב, מותר. ואם לא, אני רוצה יותר. מתים, צריך איסורים. אז אני מברך על הטובה, מעין הרעה. כי המתים מביא את האיסורים. כדי להטיב את האדם, צריך למרק אותו באיסורים. כן? זה סוד, קטית למאור. למה ישראלים שלו לזית, כדי שיתנו את הטוב שלהם, צריך לשים אותם בגוש קטית.
אם אתה אומר שהאיסורים זה כדי להתאים, אבל קורה שאנשים, שאדם מת מזה בסופו של דבר,
נכון.
אז הוא לא מודע בזה.
נכון, נכון. לכן אני אמרתי, זה נושא לא קל. זה עניין של איוב, כן? ואני הבאתי את הפסוק. אתם דיברתי על עבדי איוב לא נכונה.
כי לא דיברתי בילה היא נכונה, כי עבדי
איוב. זהו. מי יודע מה הוא התכלית? אני רק רציתי להסביר את הלשון של הטוב והמטיב. כן. אני חוזר על המקור השני, כשחל הרב יוחנן, באו החברים שלו כדי לנחם אותו, ואחד מהם, שכחתי את שמו, אמר לו, חביבין עליך איסורים, לאותה מטרה, זה מתים, כן? אז הוא השיב, לא הן ולא זכרן. יש משנה שמראית, שכחתי את הסגנון של את הנוסח של המשנה, מפרקי אבות בסוף.
רצים לאדם בשעת
כעסור, בשעה שמיתו. לא, לא מייסורי הצדיקים ולא...
לא משפט הראשונים
ולא מייסורי הצדיקים. זהו. והמשנה אומרת את זה בבירור. אף אחד לא יכול להסביר באמת, להבין באמת, למה יש כל כך עושר ועושר לחשיים, ולמה יש כל כך ייסורים לצדיקים. רק... אנחנו מנחשים שיש הסבר, אבל זה למעלה מהשכל שלנו. אני רק רוצה להסביר פורמלי, הטוב והמטיב, איך המשנה אומרת שצריך לברך על הטובה מעין הרעה. המעין הרעה תמון במטיב. ואז הברכה השנייה זה לברך על הרעה מעין הטובה, זה דיין האמת. כשבאים מיסורים, יש שתי אפשרויות. או יש הסבר לזה, אני לא יודע את ההסבר. אבל אם אני מאמין שיש הסבר, הצד הטרגי של היסורים זה כבר נעלם. יסורים זה יסורים, כן? אבל יש צד טרגי אם זה חינם, אם אין טעם. יסורים. אני זוכר כש... אני נפצעתי בצבא, בכתף, וזה יהיה המנגנון של הכאבים ביד. גרם שאף על פי שהפציעה הייתה פה בכתף, הכאבים היו פה. כאבים נוראים, אני זוכר. ואני זוכר את זה שחשבתי, זה כאבים פה, למה? אם כאבים היו פה, הייתי סובל אותם. אבל כאבים פה, זה בלי טעם, זה חינם. כן. אז אני אמרתי, גורל אחר כך, לא דווקא על מה שנרצרתי. כי נתנו לי קוקאין כדי לרחך את זה, וניצלתי מזה. וזה היה נדיר, ובאותו לקבל את החומר הזה. כן. ונתנו לי הרבה הרבה זריקות שעלו להם, טוב, הון תואפות, זה בחזית, כן. אז אני חוזר לעניין. אם אני יכול לומר דיין האמת, שזה בא ממידת הדין, שיש תועלת, כן? אף פעם שאני לא יודע במה מדובר, כן? כל מה שאומרים החכמים, אם באים עליך איסורים, תחפש במעשים שלך, תמשמש, זוכרים את, את הביטוי בגמרא, תפשפש, כן? ואם אתה לא מוצא חטא, אז תלוי באהבה, איסורים של אהבה. שמחתי, אני רוצה לומר למי שמחתי הסבר על זה, זה מהרב לוי נחמני. הוא הסביר דבר יפה, לא, האם זה הרב לוי נחמני או הרב אברהם אפשטיין. אולי זה, אולי זה. שאתה צריך לתלות ו... קודם כל הגמרא אומרת, תחפש אם למדת מספיק. ואם אתה לא עושה שלמדת משהו שצריך, אז תחפש אם למדת באהבה או לא. כן? אתם מבינים את ההסבר. ומי שלא לומד באהבה, מקבל איסורים. אבל בכל זאת, זה סוד של דיין האמת. אם אני יכול להאמין לכל הפחות, שהאיסורים באים עם טעם, אף על פי שאני לא יודע על מה אני סובל. ייתכן שזה חטא שנעשה בגלול אחר. ייתכן שזה שנעשה על ידי מישהו אחר. אבל אם יש טעם, הצד הטרגי הוא נמחק. וזה הבעיה של איוב. איוב סבל לא כל כך מהכאבים שלו, שהיו נוראים. נורא, כאב זה נורא, נקבה או זכר.
זכר.
זכר, כן. אלא ממה שלא לא היה מבין. כשבסוף הספר, כזו אנחנו מתגלה אליו, אף על פי שהוא לא תופס במה אומר לו. כן? כזו אנחנו מתאר את בריאת העולם, אף אחד לא מבין איזה נחמה יש פה. כן? אבל דווקא העובדה שכזו אנחנו מדבר איתו, זה ניחם אותו. זה מובן. אז הוא אומר, יש דיין. טוב, הכל בסדר. אני לא מבין. את התפקוד של המשפט, אבל אם יש דיין, הכל בסדר. הדבר הנורא זה כשאומרים לדין ולדיין. זה מובן העניין. אז זה מה שרציתי להזכיר על העניין של הזכות שתמון בבית דין. ואני חוזר בקצרה לסיום על ההקדמה. זה בא מבינה. מכיוון שבינה, שהיא שורש הגבורה, היא בעולמות שכולה, המדרגות של חסד, כן? ולכן, מבינה שהיא השורש הגבורה, יש בגבורה בדין של מעלה, יש זכות אפילו בצד הדין הקשה שיש בזה. זה מה שרציתי להעיר. טוב, אז אם כן. מה?
איך השתיקה מלחמת?
לא, מה שרציתי לומר זה משהו אחר. זה העובדה שאתה בא לבקר את החולה שמנחם. וזה ההפך, אם אתה מדבר זה מפחיע לו. ומה אתה מדבר? כן? מה אתה מבין ממה שאני סובל? אני צריך לשבת. על ידו, בשתיקה.
אז הם היו צריכים להמשיך, הרעים של איוב
היו צריכים
להמשיך
לשבת
בשתיקה.
מה? לא הבנתי.
הרעים של איוב.
ברור, ברור.
צריכים לשתוק על הזמן.
ברור. והוא בכלל לא לומר שאולי יש סיבה לסבל שלו. כי לא תפסו, אף אחד מהם, היו ארבעה, לא תפסו את הסיבה האמיתית ל... הספר רצה דווקא להסביר איך אסור לדבר עם בעל איסורים. דווקא. זה מה שצריך להגיד. אם אתם רוצים באמת, תלמדו אצל הרמב״ם. זה ברוך שם. צריך לחזור כמה פעמים על הפרקים האלו. יש שני פרקים במורה נבוכים. אבל אני רוצה רק לברר משהו, רק... רומז שמה ואנחנו חייבים את זה להסברים של תורת הרב. תורת הרב קוק אריה, זכרונו לברכה, חידש משהו חשוב מאוד. אנחנו חידש, זה היינו, זה היה קיים, אבל לא ראינו מה. היינו רגילים לחטאים במעשים, אבל המושג של פגם בזהות, זה לא היה כל כך ברור. מכיוון שזה לא קיים בתרבות המערבית, כן. בתרבות המערבית יש חטאים במעשים, יש זכויות במעשים, אבל זכות בזהות, חטא בזהות, זה מושג שלא קיים בתרבות המערבית. ההומניסטים מפחדים מזה. ואני אקח את הדוגמה של איוב. הפשט של איוב, וזה שמענו מפרופסור נהר, כל הפשט של ספר איוב ברור מאוד. לא עשה שום רע בחייו. רע לא עשה. אבל אין שום רמז שעשה טוב. צריך לגלות את זה. והרמב״ם אומר, מה שהיה חסר לאיוב, איוב היה צדיק, אבל לא היה חכם. זוכרים את זה. הפסוק אומר שהיה צדיק, סור מרע. סור מרע, אבל עשיתו זה היה חסר לו. וצדיק אבל חכם, הפסוק לא אמר שהיה חכם. המקובלים הסבירו את זה, ויש רמז בגמרא. איזה חוכמה חסך לו, הוא לא תפס מה זה עולם הבא. עולם השכר, נאמר, עולם חסרה לי מילה פה, מה? הגמול, הגמול, כן. ומכיוון שלא היה תופס עולם הבא, אז הכל ניתן לו כפל בעולם הזה. אז זה חצי נחמה הכפל הזה. כי יחזירו לו בנים, אבל זה לא אותם בנים. יחזירו לו נסחים, נכסים, סליחה. אבל זה לא אותם נכסים. הנחמה של יוב, כל חלקו, קיבל בעולם הזה. זה לא נחמה, זה מובן. ולכן לפי דעתי זה טעות להמשיל. זה עניין השואה ממה שקרה ביוב. אגב כי הגמרא אומרת שזה לא ברור אם יוב היה מישראל. יוב זה צדיק של אומות העולם שסובל איסורים. זה לא צדיק של ישראל. אבל פה זאת, אני חוזר על מה שרומז הרמב״ם, שאומר שיוב לא היה חכם. אם היה חכם, הוא היה מבין שהאיסורים שלו אינם איסורים. יש איזה רמז בפסוקים עצמם, שהקדוש ברוך הוא מבקש מהשטן לא לגעת בנפשו. הסבל האמיתי זה כשהנפש נפגעת. וזה לפי דעתי אחד מהדברים שקשה להבין עניין השיגעון בעולם, מחלות נפש. אני לא מסוגל להבין את זה. לא מצאתי הסברים. לא מצאתי לא בפילוסופיה הכללית ולא במה שלמדתי בתורה. איך להבין את זה? רק לפי ההלכה זה ברור מאוד. חרש שוטה וקטן פטורים מן המצוות. כל מה שפטרו מן המצוות זה יוצא מכלל בריאה של מחשבת הבורא. כאילו זה לא הבורא שברא את זה. זה תוצאה מתפקוד העולם. אבל אי אפשר להבין. לשכל בריא אי אפשר להבין מה זה שיגעון. אפשר לדעת, אבל להבין. זה מובן מה שאני אומר. ולכן צריך להרחם על חולי נפש, חולי נורא, חולי רוח. טוב, זה עניין אחר. אבל מה שכדאי להבין זה הפרק הראשון של ספר איוב. זה, הפרק מתאר את חיי אותה משפחה. זה ממש העושר במלואו. יש שמחה, יש עושר, יש בנים, ויש עולם של חג תמידי. כל יום חוגגים אצל בן אחד. אוהבים אחד את השני, מזמינים אחד את השני, הבנים והבנות. זה חג, זה שמחה, כן? אבל כל בוקר יום היה מקשיב קורבן שמה הבנים עשו איזה חטא, דווקא במשתה שלהם. ואתם זוכרים שזה התחלת המשנה, כן? באו בניו של, של רבן, ואמרו, לא, לא קרן, לא קרן את שמה, באו מהמשתה, כן? וזה זה אנטיור, כן? רבן גמליאל. ולכן ההסבר הוא ככה, איוב היה צדיק כשל עצמו, אבל הוא לא היה יכול להבטיח שהבנים שלו יהיו צדיקים, הוא היה מפחד מזה. ולכן היה פגם לא במעשים שלו, אלא בזהות שלו. זה מובן, כן? ולכן הגמרא הזה בבבתך מגדירה את איוב בכל תקופת מעבר. איוב היה בימי אברהם, איוב היה בימי יציאת מצרים, איוב היה בכל עולם ועולם, כשעוברים מתקופה אחת, תקופה שנייה, איוב מופיע. יש לי הגדרה, אין לי מקור לאותה הגדרה, אבל זה הצעה. איוב זה הצדיק של תקופה קודמת, שלא יכול למצוא את עצמו בתקופה אחת שלנו. זה כל הצדיקים האלו שסובלים מכיוון שהם פרה-היסטורים בזמן שלהם. הם חיים כצדיק של זמן של עבר. אז סובלים, וזה זה איסורים של איוב. זה מובן מה שאני אומר. טוב, תפסתם למי זה שייך. טוב, אז אם הצלחנו לדייק בזה, זה כבר חשוב מאוד להבין איך שורש הרע יכול להיות טוב. זה אותו הכרח, זה יותר מהכרח. שכדי שמטרת הנותן תתקיים לה, צריך שהמקבל יזכה. ולכן באה מידת הדין. כל עוד אנחנו צריכים לדעת אם המקבל זוכה או לא, וכשקיבל את הדין, זה נגמר. הדין מסתלק מהעולם. אז אני מזכיר לכם שוב את הפסוק, השם לבדו ביום ההוא. זה, גילוי השם, זה מתחיל באלוקים ברא, עולם הזה, על ההיסטוריה של אדם זה השם אלוקים, וכשההיסטוריה של האדם נגמרת ביום הדין, אז השם לבדו. המילה אלוקים מסתלקת מההוויה. זה מובן? כן. נשאר השם, נשאר חסד גם. אז יורדים מחסד לדין ועולים חזרה מדין לחסד. וכל אחד נמצא בזה שלב של תיקון. ולכן, דבר שנראה למישהו כדין, נראה כבר למישהו אחר כחסד. זה אולי התשובה. אבל שוב, זה כל כך סובייקטיבי, זה כל כך הניסיון האישי של כל אחד ואחד, וייתכן מאוד שזה גדלות החסידות. קהילה של חסידים זה קהילה של צדיקים שיודעים את זה, שיודעים לכוון, להיות באותה כוונה. כי למיצו של דבר, אף על פי שזה נראה דין, זה חסד. וזה סוד הפסוק, כי גבר עלינו חסדו. אתם רואים את הפשט, גבר עלינו חסדו. החסד נהיה גבורה, גבר עלינו חסדו. אתם רואים, שוב, זה הפשט של הפסוקים, כל החוכמה היא. טוב, אז לדעבוני, אני שוב צריך להודיע לכם שאני יוצא לכל המדים, אני אשתדל להיות עדין, ואני חוזר לג' בתמוז. השיעור הבא הוא יהיה בג' בתמוז. 12 לחודש יוני. בינתיים, אם אתם רוצים ללמוד ביניכם, תמשיכו בפרק. בכל מקום, אין בית מדרש בלי חידוש. טוב, אם אתם רוצים, תתקשרו למשרד וזה יהיה פתוח לרווח. אז, למי זה שייך החסד הזה?